ערב טוב. פרשת השבוע, פרשת צווה. דיברנו מספר מילים על העניין הזה. רק כמו שהזכרנו, שבפרשה שלנו לא מוזכר שמו של משה רבנו. והסברנו גם למה. מכיוון שהוא אמר, מחיינינה מספרך אשר כתבת, בזמן אחרי חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, ואיך אומרים, צדיק, מה שנקרא גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, אבל גם אם צדיק מוציא משהו מהפה, אפילו על תנאי, זה חייב להתקיים. זאת אומרת, למרות שבעצם, הקדוש ברוך הוא ברוך השם לא ישמיד את עם ישראל, אבל היות והוא אמר, מחי מינה מספרך אשר כתבת, משהו צריך לקרוא, משהו צריך להתקיים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוחק אותו מהפרשה שלנו. מכיוון שברור לנו שמישהו מדובר כאן זה משה רבינו, אבל השם של משה רבינו לא מוזכר אפילו פעם אחת בפרשה שלנו. אבל נקודה מאוד מעניינת, מהירים לנו, שבדיוק כמו שאנחנו יודעים שמדובר על משה רבינו, אבל לא רואים שזה כתוב, כך גם זה רמוז במספר הפסוקים של הפרשה. בפרשה ישנם 101 פסוקים. אם אנחנו ניקח את השם משה במילוי שלו, מה הכוונה במילוי שלו? מילוי, על פי הקבלה יש איזה הרבה סודות גדולים ועצומים. מילוי זה הכוונה שאני לוקח מם, שין, היי, ואני ממלא אותם. זאת אומרת, כל אחת מהם נהיה מילה. זאת אומרת, מה שאני לא רואה, זאת אומרת, אם אני רוצה לכתוב מם, איך אני כותב מם? מם, מם. אני רוצה לכתוב שין, איך אני כותב שין? שין, יוד, נון. כשאני כותב היי, היי, א'. עכשיו בוא ניקח את הנסתר שלא רואים. משה, מם, מם, כמה זה מם?
40.
מם, 40. 40. עכשיו ניקח שין, יוד ונון. לא, לא, רק המילוי.
60.
רק מה שלא רואים.
360.
לא. רק היוד והנון. אתה לוקח את השין, ואתה לא משתמש בשין הרי בשין הראשונה, רק במילוי. זאת אומרת, ביון ונון, מה שאתה לא רואה שאתה כותב משה. כמה זה? 60. כמה יש לנו ביחד?
100.
ה', מה יש לנו א', כמה זה? 101. בפרשה שיש 101 פסוקים. אתם לא מאמינים, תספרו. מה? זאת אומרת שבעצם, השם שלו לכאורה מופיע רק בנסתר. עכשיו, הסברנו ואמרנו שיש כאן הרבה דברים עצומים וגדולים בכל דבר ודבר שאנחנו מסתכלים בפרשה. דיברנו על העניין של הבגדים, שהבגדים לכאורה מסתכלים, מה כל כך חשוב הבגדים? אז אמרנו, הבגדים הם מאוד חשובים, כי בעל תפקיד צריך ללבוש בגדים מתאימים לתפקיד, כי אחרת לא יבינו מי הוא ומה הוא, ובעבר לזה הבגדים באיזשהו מקום בונים את האדם. אבל הנקודה אולי החשובה ביותר בפרשה שלנו, זה הקטע שבו אנחנו רואים שהשמן של המנורה מופיע במקום שהוא לא צריך לכאורה להופיע. ונשאלת השאלה, שמן למנורה, זה מתי זה קורה? זה קורה אחרי שבניתי את בית המקדש, והלבשתי את הכהנים, והתחלנו בעבודות. אני לא רואה כאן שאומרים לנו איזה קורבנות להביא עכשיו. קודם כל מסיימים את הסיפור, ואחר כך מראים לנו מה שמשה רבינו עושה עם עבודות הקורבנות. ושם אולי היה מקום, אם כבר, להכניס את הקטע של השמן של המנורה. מה עושה השמן של המנורה באמצע שעוד לא סיימנו בעצם את עבודת המשכן? ואז אמרנו והסברנו שחשוב לדעת ולהבין שכשאנחנו מדברים על שמן למאור, זה מדובר על שמן למנורה. המנורה היא בעצם הסמל של אור התורה, האור, שהוא בעצם האור של הקדוש ברוך הוא, שמאיר לעולם. והאור הזה, הוא צריך להיות זך ותאור. למה הוא צריך להיות זך ותאור? אמרנו והסברנו, שרק משתמשים עם הטיפה הראשונה. וזה מדהים, כי תארו לעצמכם כמה זיתים צריך בשביל שיהיה לנו שמן למנורה, אם משתמשים רק בטיפה הראשונה של הזית. עכשיו, מה כל כך חשוב בזה? מכיוון שהמנורה גם מסמלת חינוך. כשאני רוצה לחנך בן אדם, המקור צריך להיות טהור. למה? אם אני לא אחנך את האדם בצורה הטהורה ביותר, יהיה כל מיני זיופים. ולצערנו הרב, אנחנו רואים את הדברים האלה קורים במציאות. כאשר, כשבן אדם מגיע לבית הכנסת, בשבת, והוא מגיע עם אוטו, אבל הוא מכנה את האוטו שתי רחובות ליד, ומגיע לבית הכנסת, מתפלל עם הקהל, במניין נורמלי. או לחילופין, בן אדם מגיע לבית הכנסת עם אוטו בשבת, ומחנה את האוטו בחנייה של הבית הכנסת, ששומר גם מכניס אותו פנימה עם השער האלקטרוני. אבל הוא, מה זאת אומרת? הוא מניח תפילין כל יום, ושומר מצוות, ובשבת הוא נוסע עם האוטו. ועוד פעם, זה לגיטימי לדעתו. עכשיו, לכאורה, בוא נעשה השוואה. בן אדם אחד שמקיים את כל מצוות התורה, חוץ במקרה הזה נגיד שבת, הוא החליט שמותר לו להדליק אש, מותר לו לנסוע בשבת. לעומת מישהו שבקושי מקיים מצווה אחת. אבל מה? הוא יודע ששבת זה שבת, והוא יודע שמה שהוא לא עושה זה לא בסדר. אבל מה? יצר הרע. בא לו, תקראו לו מה שאתם רוצים. מי לדעתכם יותר טוב? זה שמקיים את כל המצוות חוץ ממצווה אחת שהוא החליט שהיא לא קיימת? או זה שמקיים רק מצווה אחת, אבל יודע שכל השאר הוא לא בסדר שהוא לא מקיים? מי לדעתכם יותר טוב? זה חשוב להבין שברגע שבן אדם לוקח מצווה אחת מהתורה ומחליט היא לא קיימת, זה כופר. מה זאת אומרת?
השם הוא לא דבר.
לא.
אבל יש מחלוקת ביהדות, הרבה נושאים בשבת, לא...
מחלוקת על מה? על שמירת שבת?
יש רפורמים, יש...
על זה אנחנו מדברים. אתה אומר, יש רפורמים. יש גם נוצרים. מה זה נוצרים?
גם ביהדות יש כאלה שעתיים בטלפון, כן. ביניהם לא בסדר.
שמה?
שעתיים בטלפון הזה שיש לך נחשב לא בסדר, דבר תמה.
כאן אתה מדבר על... כאן אתה מדבר על חומרות. אנחנו מדברים על דברים ברורים וידועים שכל יהודי יודע שהדברים האלה אסורים, שכתובים בפירוש בתורה. מה הכוונה? כאשר אני בא, ואני, אתה אומר טלפון, אתה אומר אני מסתכל על בטלוויזיה, אני מסתכל על סרטים שלא צריך להסתכל, זה בסדר?
לא, אני לא מסתכל, אבל זה חשוב.
אז אתה צדיק יסוד עולם, אבל יש כאלה שמושפעים. אז יש, לא, אז יש בעיה בזה, נכון? יש בעיה. החכמים היום, שתבין, העולם החרדי לא סתם החליט שאסור להשתמש בזה ואסור להשתמש בזה ואסור להשתמש בזה. הם עשו את ההחלטה הזאת בגלל למנוע מהקהל להגיע לעבירה. הרי מה התפקיד של חז"ל? התפקיד של חז"ל זה לעשות גדרות. נכון שלפעמים יש כאלה שמגזימים. בסדר, אף אחד לא אומר לך תהיה ככה או תהיה אחרת. אבל צריך להיות ברור שאתה אסור לך לעבור את הגדר. אתה לא יכול לבוא ולהחליט ששבת, אתה עושה מה בראש שלך. אז אתם לך דוגמה, אתה מדבר על הרפורמים. הרפורמים אין להם בעיה לאכול חזיר. למה אתה לא יודע? אין להם שום בעיה בזה. הרפורמה בנויה על כך, כשמה כן הוא. אני עושה מה בראש שלי. מה שאני רוצה. זה רפורמה, אני עושה מה בראש שלי. מותר לי לעשות מה שאני רוצה, העיקר, מה שיעזור לי, בוא נגיד, אתה יודע, בוא נהיה צדיקים. מה שעוזר לי להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא משנה מה, אני עושה. זה נכון? זה לא נכון.
זה מה שאתה רוצה, אין כזה דבר.
או, יפה. לכן יש חוקים, יש חוקי התורה. עכשיו, שבא יהודי ואומר, אני לא מקיים מצוות, אבל אני יודע שאני לא מקיים מצוות. לעומת זאת, נגיע אחד ואומר, אני עושה מה בראש שלי וככה צריך להיות. למי יש סיכוי שיחזור בתשובה? לזה שאומר, מה שאני עושה זה בסדר? או לזה שיודע שהוא לא בסדר. מי יחזור בתשובה?
זה שיודע שהוא לא בסדר.
מי שחושב שהוא בסדר, אף פעם לא יעשה תשובה. זאת אומרת, מי שהולך בכיוון הלא נכון, הוא אף פעם לא יתקן. למה? אם הוא חושב שזה נכון, הוא לא יתקן את דרכו. אבל מי שיודע שהוא לא בסדר, יכול לתקן את דרכו. לכן חשוב להבין. לכן, איפה הבעיה? הבעיה בשמן זית. לכן התורה אומרת, בחינוך, הכי טהור שאפשר. מה שתעשה אחר כך זה בעיה שלך. אבל המחנך, הרב, אותו אחד שהוא הדוגמה שלך, אותו אחד שמעביר לך את המסר, חייב לבוא מהמקור הטהור ביותר. אחרת, אנחנו רואים מה שקורה. איפה הגבולות? תראו, היום אנחנו רואים, גם בקהל שלנו, יש עניין של מה שנקרא, קוראים לזה הדרת נשים. אז גם את כמה אנחנו נדבקנו במחלה הזאת. וישנם בתי כנסת שבהם עולה גברת, ולפעמים אפילו בחורה צעירה, ונותנת דבר תורה בבית הכנסת, בעזרת גברים, על יד ארון הקודש, לפני, ואיך אומרים, באמצע התפילה, בין לקבלת שבת למשל לערבית. זה מקובל עליכם? יגידו, יש כאלה שיגידו כן?
זה גברים?
כן, כן. אתה אומר לי, אני ראיתי זה בעיניים שלי. בבית כנסת מאוד מכובד בירושלים. הוא היה מכובד בעיניי עד שראיתי את זה. עכשיו, חשבתי שזה מקרה אחד, אבל שהגעתי עוד פעם ועוד פעם, ואני ראיתי את הדברים האלה קורים כל פעם שאני מגיע, הבנתי שמשהו מסר. מאיפה זה בא? זה לא רק זה, זה לא הסתיים בזה. לפני שנה, שנה וחצי, משהו כזה, הם מינו מה שנקרא, לא יודע, לא, כן, איך הם קראו לה? הם קראו לה מנהיגה רוחנית. מנהיגה רוחנית לקהילה. עוד פעם, זה נשמע, יבואו להגיד לך, מה שאת אומרת? מה קרה? מה אישה לא יכולה למלא תפקידים של גבר? מה רע? זה עולם מתקדם, זה עולם מודרני, אתם לא שומעים את זה? ויכול בן אדם באמת, בדיוק כמו הרפורמה, מה הרפורמים אומרים? אנחנו גם עובדים את השם. ובאמת, נגיד, יש לך במשפחה מישהו שהוא בכלל לא שומר שום מצוות. ואז יום אחד בא מבשר לך, שמע, התחלטתי שאני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני עכשיו חבר במניין רפורמי. אתה יכול, שמע, זה טוב, לפחות הוא הולך להתפלל, נכון? הוא עושה משהו. זה גרוע מאוד. למה זה גרוע מאוד? כי אחד כזה בחיים לא יגיע לאמת. כי הוא הולך בדרך מזויפת. זה כמו לבוא ולהגיד, אתם יודעים, מה זה הנצרות? סליחה, מה זה הנצרות? ממה קמה הנצרות? זה יהדות מזויפת, זה הכל. מה זה הנצרות? יש להם את הברית הישנה, שזה התורה שלנו, ויש להם את הברית החדשה. גם הם, זה רפורמה. הם החליטו והוסיפו דברים על התורה. אז אתה יכול לקרוא לנוצרי יהודי? אתה יכול לקרוא לו יהודי? אבל הוא עושה דברים דומים, שמה שאנחנו עושים. איפה הגבול? עכשיו, אני לא בא להגיד לכם מה נכון ומה לא נכון. אני אתן לכם חומר למחשבה. החומר למחשבה זה בדיוק הסיבה שהתורה באה ואומרת שאתה רוצה להעביר את המסר לדורות הבאים. כשאתה רוצה להאיר עם האור הנכון, האור הזה חייב להיות רק מהטיפה הראשונה של הזית. למה? כי אחרת מתחילים הבעיה. עכשיו תבינו איך זה עובד. כשאני משנה קצת זווית, אני עכשיו נמצא נגיד במקום X, ואני הולך קצת לכאן. לא עשיתי שום דבר נורא, אני נמצא עדיין באותו מקום, נכון? בדיוק. ואז מה קורה? אני הולך, 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 ואסף איפה אני נמצא? אחד בחיפה, והשני בתל אביב. אני כבר לא, שום קשר אין לי עליו. למה? בגלל סטייה אחת קטנה שעשיתי בהתחלה. וזה התורה באה לספר לנו. ואתה תצווה את בני ישראל, לפני שאנחנו מגיעים לדבר על למנות בן אדם, את כהן הגדול ואת הכהנים האחרים להיות, לעבוד את עבודת השם בבית המקדש, חשוב שתדע שהאור שמאיר חייב להיות זך וטהור, רק הטיפה הראשונה כשרה. כי אחרת, אוי ואבוי לאן תגיע. אם יש משהו לכלוך בתוך השמן, מי יודע לאן זה יגיע. עכשיו, זה חומר למחשבה, תחשבו על זה. מה זה יהדות? מה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא? מה זה התורה? מה חז"ל היו מטומטמים? אני סיפרתי לכם פעם, אני פעם דיברתי על העניין הזה של נשים וגברים, וחשוב לדעת ולהבין, שסתם לדעת, על פי הקבלה, במקרים מסוימים, האישה יותר חשובה מהגבר. שתדעו לכם את זה. האישה זה הכוח הפנימי. הגבר זה הכוח החיצוני. והפנימיות היא יותר חשובה. איך נקראת השכינה? נקבה. השכינה זה נקבה, השכינה הקדושה. עכשיו, חשוב לא נשאר, מה שמדברים, זכר ונקבה, זה כוחות זכריים וכוחות נקביים. ככה העולם בנוי. העולם בנוי מכוחות של גבר וכוחות של אישה, או יותר נכון, כוחות של זכר ונקבה. ודרך אגב, בכל אחד ואחד מאיתנו, ישנם את שתי הכוחות. ולא רק זה, איך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם? לא. זכר ונקבה ברא אותם. הבריאה הראשונה הייתה זכר ונקבה ביחד. האדם כשמו הוא בנוי מזכר ונקבה. ואומרים חז"ל, לכן, בן אדם שהוא לא נשוי, הוא בעצם לא שלם. רק כאשר הוא, יש לו זוג, בת זוג, או בן זוג, רק אז האדם מגיע לשלמות. זאת אומרת, חייבים בטבע את הכוח הזכרי והכוח הנקבי. רק מה? כל אחד צריך לדעת המקום שלו. הכוח הזכרי חייב להיות זכרי, והכוח הנקבי חייב להיות נקבי. אחרת, אם הופכים את היוצרות, מה קורה? גם במשכן, דיברנו 20,000 פעם. איך בן אדם אחד יכול לקיים את כל המצוות? יש מצב כזה? לא יכול להיות. לא יכול להיות. אתה כהן? אתה יכול לעשות עבודה של כהן? ואני אשאל עוד יותר. הכהן יגיד יום אחד, שמע, לא בא לי לעשות את העבודה שלי. לא בא לי. אני רוצה להיות ישראל, יכול להיות?
לא.
לא. זה לא בחירה חופשית. התורה קבעה מה אתה צריך לעשות. אותו דבר, כל הדברים שאנחנו, כל התופעות המוזרות שאנחנו רואים. התורה קבעה בבירור מה מותר ומה אסור. משקף זכר, מותר או אסור?
אסור.
אבל בא לי. אז מה אם בא לך? אז אני יכול להכשיר את זה? לא יכול להכשיר, אבל יש כאלה עם נטיות, בסדר? לי יש נטיות. נכון, שיצאו מהארון, שיעשו מה שהם רוצים, זה לא מעניין אותי. כל עוד שהם יודעים שמה שהם עושים זה לא בסדר. מה זה לא בסדר? חבר'ה, אני בא, אני רוצה הרבה כסף. מותר לי לגנוב? מותר לי לגנוב? אסור לי לגנוב. אני אוהב נשים מושבע. אני אוהב נשים. אני לא מספיק לאישה אחת. ואתה יודע, בא לי דווקא על אשתו של החבר שלי. בא לי עליה. מותר לי לבוא עליה?
אסור.
אבל מה בא לי? אז מה אם בא לך? אבל זה טבעי. אז מה? התורה אסרה. נקודה. אז אתה רוצה לשכב משכב זכר? שיהיה לך לבריאות, התורה אסרה את זה בפירוש. התורה לא באה ואומרת, זה טבעי או לא טבעי. זה הטעות שלך של כולם. התורה לא קבעה טבעי או לא טבעי. התורה קבעה חוקים. בדיוק שכהן לא יכול להיות לוי, ולוי לא יכול להיות כהן, וישראל לא יכול להיות כהן, וכהן לא יכול להיות ישראל. ככה אישה זה אישה וגבר זה גבר. נקודה. לגבר יש תפקיד של גבר, לאישה יש תפקיד של אישה. ואם אנחנו לא נבין את זה, אז אנחנו מעוותים את התורה. וכשאנחנו מעוותים את התורה, ככה הגאולה לא יכולה לבוא. גאולה תבוא אם כל אחד ואחד יעשה את התפקיד שלו. עכשיו, זה לא שחס ושלום מישהו חושב שגבר יותר חשוב מהאישה ואישה יותר חשובה מהגבר. אמרנו, זה שילוב של שתי הכוחות. דרך אגב, כל הטבע בנוי על זוגיות. כל הטבע. תסתכלו על הטבע. הכל על זוגיות. בלי זוגיות אין כלום. למה אין כלום? ובזה אנחנו מסיימים. ימין ושמאל. כדי ליצור קו אמצע. ככה זה עובד. אין ימין בלי שמאל, ואין שמאל בלי ימין. במילים אחרות, ימין זה חסד, רחמים. שמאל זה דין, זה גבורה. ולכאורה היית אומר, מה? חסד. אבל חסד, אם הוא חסד באוויר, רוחני, ואין לו מעשי, אז מה זה שווה החסד? אני רוצה לתרום $1,000,000. אני יכול לתרום? אם אין לי? לא יכול, אני צריך $1,000,000, כי זה לתרום. וזה בדיוק חשוב להבין את זה. וכך גם בזוגיות. איך אני יכול ליצור ילד? רק בזוגיות. גבר לבד יכול? אישה יכולה? לא. גבר ואישה ביחד. שנזכה באמת בעזרת השם להבין את המסר הזה של השמן זית זך, טהור, טיפה ראשונה, וכך נזכה להגיע לאן צריך להגיע. רבי חנה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ובא לתורה מצוות, שנאמר...